כן. 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 רגע אחד. בקטע הקודם הוא דיבר על על פסוקי דזמרה, כן, והוא הסביר שיש כאן מזמורים שיש בהם הללויה נגד ההי שבשם יוד קי, ובמזמור הללויה מן השמיים יש בו 10 הללויה, שהוא המזמור השלישי והוא האמצעי, וכן הללויה אל בקודשו, ובסוף המזמורים יש גם כן 10 הללויה, כי 5 מזמורים הוא אמר הם נגד ההי מן השם, כי היוד מן השם יוד קי אין להגיע האדם אל המדרגה הזאת רק באמצעות ההי. לפיכך במזמור השלישי מהחמישה מזמורים יש בהם 10 הללויה, וכן במזמור האחרון גם כן יש 10, כי במזמור האמצעי יש התעלות אל היוד, וכן במזמור האחרון, כי בגמר ההי מתעלה אל היוד. אז עכשיו הוא בא להסביר, אז יוצא ככה, יש לנו 5 מזמורים שפותחים בהללויה ומסיימים בהללויה, כן, והוא הסביר מה העניין של אותם 5 מזמורים, ולפני המזמורים האלה יש מזמור אחד, יש אשרי, אומרים אשרי. עכשיו הוא בא להסביר מה היחס של אשרי לפסוקי דזמרה, איך אשרי, זאת אומרת, יש 5 מזמורים, אז כמו שהוא הסביר, המזמורים האלה הם 5, ובאמצעי שבהם ובאחרון שבהם יש כתוב 10 פעמים מוזכר הילול, גם במזמור השלישי שהוא האמצעי וגם במזמור האחרון. עכשיו הוא מסביר למה אומרים את איך משתלב המזמור של אשרי יושבי ביתך עם 5 מזמורים האלה. אז הוא אומר כך, וקודם זה תקנו אשרי, משום דאמרינן בפרק כמה דברכות דף דלת עמוד בית, אמר רבי אלעזר ברבינה, או רבי אבא ברבינה, כל האומר תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבא. כך אומרת הגמרא, כל האומר תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבא. מה היא טעמה? שואלת הגמרא, מה המיוחד באשרי יושב איתך? אילי מה משום שכתוב בו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, לימה הלל הגדול, שהרי כתוב בהלל הגדול נותן לחם לכל בשר. כן, אז מה הכוונה? הכוונה היא, אם מצד זה שבמזמור של אשרי יושבי ביתך יש התייחסות לעובדת ההשגחה של הבורא על המזון שניתן לכל, לכל, לכל הברואים, אז גם בהלל הגדול כתוב נותן לחם לכל בשר. אם משום דכתיב אלפא בטא, שואלת הגמרא, זאת אומרת המזמור בנוי בסדר של אלף בית, יש לנו עוד מזמורים שאומרים א' ב', למה אשרי תמימי דרך, קוף יוטט, כן? יש שם כל אות מסודרת לפי 8 פסוקים לכל אות. למה אשרי תמימי דרך, דעתה בתמני אפה, כל אות, יש שם 8 פסוקים בכל אות שמתחילים באותה אות, 8 פסוקים באלף, 8 פסוקים בב' וכן הלאה. אלא אומרת הגמרא,
יש שתי שאלות כאן?
מה?
יש שתי
לא, הגמרא שואלת מה העדיפות של אשרי על מזמורים אחרים שהכנסת את אשרי לתוך המסגרת של פסוקי דזמרה, או לא, אפילו לא פסוקי דזמרה, אתה אומר כל האומר תהילה לדוד בכל יום 3 פעמים מובטח לו שהוא בן עולה רבה, זאת אומרת שאתה למעשה בא ואומר שבמזמור הזה יש משהו מיוחד. אתה לא אומר את זה על כל מזמור, לא כתוב שכל מי שיגיד מזמור תהילים שלוש פעמים ביום,
לא אומרים שלוש פעמים בסיכוי מזמור.
נכון, אני אומר תהילה לדוד, הכוונה היא בגמרא כתוב כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שובנו לאהב, אז זה נאמר דווקא לגבי המזמור של אשר יושב ביתך. אז שואלת הגמרא, מה מיוחד? מה הוא מיוחד יותר ממזמורים אחרים? אם תגיד שהוא מיוחד מצד ההשגחה על המזון, שיש בו פסוק שבו רמוזה השגחתו של הבורא על המזון שניתן לכל בעלי החיים, אז זה לא מיוחד לאשר יושב ביתך. יש לנו מזמור אחר שגם בו יש התייחסות לאיחוד של המזון, להשגחה על המזון, נותן לחם לכל בשר, כן? אלא מה תגיד? אולי האיחוד של אשרי זה מצד שהוא מסודר לפי א' ב'. שואלת הגמרא, יש עוד מזמורים שמסודרים לפי א' ב', מה, למה אתה בוחר דווקא את המזמור הזה? דוגמה, קופיוטט מסודר לפי א' ב', כן? הגמרא מחפשת להבין מה המיוחד באשר יושב ביתך, שחזל אומרים שבגלל המיוחד שבו אז יש לו חלק, יש לו התייחסות מיוחדת, יש לו חלק לעולם הבא. מה המיוחד? הגמרא מנסה להבין מה. אז אומרת הגמרא, אלא משום דעית בתרתי, זאת אומרת יש תרתי לטיבותה, זאת אומרת במזמור שבו יש בנותן לחם לכל בשר בעליל הגדול, באמת יש התייחסות להשגחה של הבורא על המזון לברואים, אבל זה לא מסודר לפי א' ב'. בתמניה פי באמת יש התייחסות, באמת זה מסודר לפי א' ב', אבל אין שם פסוק שאתה יכול לייחד אותו להשגחה של הבורא על המזון, כן, לכל בעל חי. לעומת זאת באשרי יש את שני הדברים יחד, זאת אומרת יש את שתי המעלות יחד. בעליל הגדול יש מעלה אחת, בתמניה פי בקוף יוטט יש מעלה אחרת, אבל באשר יושב ביתך יש את שתי המעלות בבת אחת.
למה זה מעלה?
רואים שזה מעלה, רואים ש... כן, סידור על פי א' ב' מצד אחד ו... מה?
מי אומר שזה מעלה?
הקובלים, זה רואים מהגמרה, אנחנו עוד לא מבינים מה הנקודה, אבל רואים שהגמרה מבינה שזה מעלה, זה שזה מסודר על פי א' ב' זה מעלה, כן? זה מעלה. אז הוא מסביר, המהר"ל מסביר, ברור זה. כי הפרנסה נקראת חיים, שהרי הפרנסה חיי הבריות, ואין חילוק בין החיים ובין הפרנסה כלל. זאת פרנסה זה חיים. ובחיבור גבורות השם פירשנו, ושם ביארנו אצל הליל הגדול. ולפיכך משבח את הקדוש ברוך הוא בזה, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. ואז הוא דבק בעולם הבא, אשר שם החיים באמת, כי העולם הזה יש לו חיבור ודבקות, מעניין מאוד מה שהוא אומר, כי העולם הזה יש לו חיבור ודבקות בעולם הבא מצד החיים, כי עולם הבא שם החיים הגמורים שאין להם מיטה כלל. מעניין מאוד מה שהוא אומר. מה הוא אומר? הוא אומר, הרי מה החשיבות של אשרי? אומרת הגמרא, מצד זה שיש בזה התייחסות להשגחה על הפרנסה. הקדוש ברוך הוא משגיח על הפרנסה, אז מה המיוחד בפרנסה? אז הוא אומר, פרנסה זה חיים, פרנסה זה חיים. נו, אז מה? אז הוא בא ואומר, זה לא סתם חיים, זה דבר מעניין. הרי לכאורה פרנסה זה חיים, הכוונה חיים גשמיים, לא חיים רוחניים. אבל הוא אומר, כשיש מציאות של חיים, אפילו חיים גשמיים, אנחנו היינו אומרים שלכאורה זה בדיוק להפך. זאת אומרת, המציאות של העולם הזה היא לכאורה מציאות שעומדת בסתירה לעולם הבא, בניגוד לעולם הבא. הוא אומר לא, ההפך. כיוון שהפרנסה המשמעות שלה היא חיים, השגחה של הבורא על הפרנסה פירושו של דבר השגחה על החיים, על החיים במציאות. אז הוא אומר, החיים זה נקודת, זה המחנה המשותף, נקודת החיים היא המחנה המשותף שבין העולם הזה והעולם הבא. אבל פי שהעולם הבא אנחנו מדברים על חיים מסוג אחר לגמרי, על מציאות רוחנית, בכלל לא על מציאות גשמית. אבל מציאות של חיי עולם הבא, זאת אומרת לפחות בשם, זאת אומרת עולם הבא זה חיים. אז, אז, אז כשיש מציאות של חיים בעולם הזה, זה מתחבר אל מציאות החיים של העולם הבא. כמו שאמרתי, הסברה הייתה אומרת הפוך. הסברה הייתה אומרת שזה שני, זה שני מישורים. זה בכלל לא, לא, לא שייך לאותו מישור. זה חיים, זה חיים גשמיים וזה חיים רוחניים. אבל אומר, לא. זה מה שהוא רוצה לחדש. מה הוא אומר? אני אקרא את זה עוד פעם. ולפיכך משבח הקדוש ברוך הוא בזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ואז הוא דבק בעולם הבא אשר שם החיים באמת. זאת אומרת, כשאדם מזכיר את השגחת הבורא בזה שהוא נותן חיים לכל חי, זה דבקות בעולם הבא. למה? כי נכון, החיים כאן הם לא החיים האמיתיים, אבל 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 בכל מקום זה חיים. אז כשאדם מדבר על השגחת הבורא בחיים כאן, בעולם הזה, למעשה הוא יוצר מציאות של חיבור ודבקות בעולם הבא מצד החיים. כי העולם הבא, שם החיים הגמורים שאין להם מיטה כלל. זה לא, הרי העולם הבא זה לא תחיית המתים. זאת אומרת, זה שני מושגים נפרדים. יש עולם הבא, זה עולם הנשמות, לכאורה. ויש או ש באמת הוא מתכוון אחרת, שמשהו קורה לו כאן עולם הבא, זה לא עולם הבא, אלא הכוונה היא עולם התחייה. אבל זה לא המשמעות הפשוטה. המשמעות הפשוטה שכאן הוא מדבר על העולם הבא. אומר, כי העולם הבא שם החיים הגמורים שאין להם איתה כלל. אז עוד פעם, הגמרא שואלת מה החשיבות של המזמור אשרי יושבי ביתך, שהגמרא אומרת שמי שאומר שלוש פעמים אשרי יושבי ביתך בכל יום, תילל דוד בכל יום, הוא זוכה לעולם הבא. מה החשיבות? אז אם תגיד מצד ההשגחה של הבורא על הפרנסה, אז הוא מסביר מה הכוונה השגחה של הבורא על הפרנסה. השגחה של הבורא על הפרנסה פירושו דבר על החיים, כי פרנסה זה חיים. וממילא, שוב, זה לא החיים כאן, אלא החיים שהם חיים במדרגה יותר גבוהה מהחיים כאן, החיים של העולם הבא. זאת אומרת, אז זה שאלת הגמרא. מצד מה אתה מחשיב את מזמור אשרי יושבי ביתך? מצד זה שכשאדם אומר את הפסוק פותח את ידיך, אז הוא למעשה זוכה להידבק בעולם הבא? שואלת הגמרא, השבח הזה מצאנו אותו גם בהלל הגדול. הוא מקשה אם כן, לאימה הלל הגדול, שכתוב ונותן לחם לכל בשר, וגומר. אלא עונה הגמרא, אולי בגלל סיבה אחרת, משום דעת באלפא ביתא, שהם כף בית אותיות התורה. מה החשיבות של אלפא ביתא?
דווקא חסר אחד.
מה?
דווקא חסר אחד.
כן, 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 כן. אלא, מה החשיבות של אלפא ביתא? אז הוא אומר, אלא משום דעת באלפא ביתא. פירוש, מה שהשבח הזה הולך באלפא ביתא, שהם כף בית אותיות התורה, מורה, כי שבח זה במדרגה עליונה. היא מדרגת התורה. שבח זה במדרגה עליונה שהיא מדרגת התורה. אז 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 אולי זה המעלה המיוחדת של אשרי, שכיוון שזה בנוי על פי סדר אלפא בטא, זה מעיד על כך שהמזמור הזה הוא במדרגה עליונה. כמו שהתורה היא עליונה, אז גם המזמור הזה הוא מדרגה עליונה, כי הוא מסודר לפי א' ב'. א' ב' זה התשתית של כל התורה. הרי כל התורה היא מתגלה מא' עטף, כן? האותיות של התורה הם א' עטף. הוא מקשה, אם כן, לימת מני עטי. אז אם זה נותן לו את החשיבות, הסדר של א' ב', יש לנו מזמור שהוא לא פחות חשוב, מסודר על פי א' ב' כפול 8. ומשעני, אם תרץ את הגמרא משום דעית בתארת, מה פירוש? אז הוא מסביר, פירוש. בשביל שהשבח הזה מסודר בכף בית אותיות אלפא ביתא, ויש בה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, בשביל כך הוא דבק בעולם הבא. ובאור זה דוודאי אין שייך לומר כי יקנה העולם הבא. אז הוא אומר, מה הכוונה מובטח לו שהוא בן עולם הבא? מה האמירה של אשרי יושבי ביתך שלוש פעמים ביום כפשוטה? אפשר להבין מה הכוונה. אז הוא אומר, ובאור זה דוודאי אין שייך לומר כי יקנה עולם הבא בשביל פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון בלבד. כי יש חיים גשמיים ואין חיים גשמיים בעולם הבא, כי יש חיים גשמיים ואין חיים גשמיים בעולם הבא. גם לא יקנה העולם הבא בשביל מה שהולך השבח הזה בסדר אלפא בטא, שמורה כי השבח הזה מגיע עד מדרגה עליונה שהיא מדרגת התורה, ובזה יזכה לעולם הבא. כי לא יקנה עולם הבא, זאת אומרת, הוא אומר, מציאות של עולם הבא, איך אדם זוכה לעולם הבא? הזכייה של האדם בעולם הבא היא רק אם אדם באמת זוכה בחייו בעולם הזה להידבק ברוח. אומרת, אדם שהופך, זאת אומרת, אדם שבאמצעות מעשים או באמצעות לימוד של תורה זוכה להידבק ברוחניות, זוכה להידבק בריבונו של עולם, ממילא הוא זוכה להידבק בעולם הנשמות. זאת אומרת, המציאות של המוות לא, היא ההפך, היא מעלה אותו, היא מרוממת אותו. אז אומר, אז מה שייך לבוא ולומר שאם אדם אמר פותח את ידיך שלוש פעמים בכל יום, שזה המיוחד באשרי, זה ייתן לו עולם הבא? או אם הוא יגיד את המזמור של אשרי שמסודר לפי א' בזה, אז מה הכוונה? אז הוא אומר, מה הוא אומר? אני אקרא את זה עוד פעם. ובאור זה, דוודאי אין שייך לומר כי יקנה עולם הבא בשביל פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון בלבד. כי יש חיים גשמיים ואין חיים גשמיים בעולם הבא. גם לא יקנה העולם הבא בשביל מה שהולך השבח הזה רוצה להסביר מה התשובה של הגמרא. הרי הגמרא שואלת, מה נותן את המעלה למזמור אשרי יושב ביתך? אם האמירה של השבח פותח את ידיך, מצאנו את זה במקום אחר. אם הסידור האלפביתי, מצאנו את זה במקום אחר. עונה הגמרא, שני הדברים יחד. אז הוא מנסה להסביר מה המעלה שנוצרת כתוצאה מזה שבאשרי יושב ביתך יש שתי מעלות. גם מצד אחד הזכרת שבח של פותח את ידיך, וגם מצד שני הסידור של לפי האלפא בטא. אנחנו בעמוד צדי ד', כן. אז הוא אומר, אז זה מה שהוא מנסה להסביר. ובאור זה דוודאי אין שייך לומר כי יקנה עולם הבא בשביל פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון בלבד. זאת אומרת, עם כל מה שאמרנו, זה עדיין לא מספיק. למה? כי יש חיים גשמיים ואין חיים גשמיים בעולם הבא. זאת אומרת, הפותח את ידיך ומסביע מתייחס למציאות הגשמית, להשגחה של הקדוש ברוך הוא על המזון של בעלי החיים, שזה נותן חיות. אבל החיות שזה נותן זה לא חיות לכאורה, זה נותן חיות גשמית. זה מה שאומר, ודאי אין שייך לומר כי קנה עולם הבא בשביל פותח את ידיך ומסביע לכל חיי רצון בלבד, כי יש חיים גשמיים ואין חיים גשמיים בעולם הבא. צד שני, גם לא יקנה את העולם הבא בשביל מה שהולך השבח הזה בסדר אלפא בטא, שמורה כי השבח הזה, כמו שהוא הסביר קודם, המעלה שלו זה שהוא מגיע עד מדרגה העליונה שהיא מדרגת התורה, ובזה יזכה לעולם הבא. למה? כי לא יקנה עולם הבא רק אשר דבק בחיים, ואינו דבק בחיים בשביל שיאמר השבח ההולך באלפא בטא. ולכך אמר דית בתארתה, פירוש כי במה שיש בשבח הזה בסדר אלפא בטא, וגם מצד שני יש בו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, כי במה שאמר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, הוא דבק בחיים. ומה שהשבח הזה הולך באלפא בטא מגיע זה עד חיי העולם הבא. מדוע? כי כבית אותיות מגיעים עד עולם הבא. זאת אומרת, בקיצור, הוא מנסה להסביר את הגמרא שאומרת שהמעלה של אשרי, שיש בו שני דברים. גם, כמו שאמרנו, השגחה על הפרנסה, וגם המעלה הזאת שהוא מסודר על פי אלפא בטא. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, ההשגחה על הפרנסה, ופרנסה, כמו שאמרנו, למעשה זה חיים, זה דבקות בחיים של העולם הזה. אבל כמו שהוא הסביר קודם, השאיפה צריכה להיות לא דבקות בחיי העולם הזה, אלא במדרגת חיים יותר גבוהה. איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת ככה, באמת כשהוא אומר פותח את ידיך, הוא מציין את העובדה שהמציאות של החיות בעולם הזה תלויה בריבונו של עולם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול באמצעות המעשים שהוא עושה, כן, או באמצעות ההשגחה שלו על הבריאה, יוצר מציאות של דבקות. זאת אומרת, כשהאדם אומר פותח את ידיך, למעשה הוא נדבק בחיים. אבל איזה חיים? אז מקודם הוא אמר גם בחיי העולם הבא, אבל למעשה מצד הפסוק פותח את ידיך, כמו ששאלנו מקודם, הפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, מדבר על החיות בעולם הזה. באמת, מה קושר אותו לעולם הבא? זה אומר, מה שקושר אותו לעולם הבא, זה הנקודה השנייה. וזה מה שהגמרא אומרת, דעית פטרתי. יש בו גם סידור אלפא בטא. מה נותן הסידור האלפאבטי? אז הוא אומר, הסידור של האלפא בטא יוצר את המציאות של הדבקות בעולם הבא. אני אקרא את זה בפנים. פירוש, כי במה שיש בשבח הזה בסדר אלפא בטא, וגם יש בו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, כי במה שאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא דבק בחיים. ומה שהשבח הזה הולך באלפא בטא, זה גורם לכך שהדבקות שלו בחיים תגיע לא רק לחיים של העולם הזה, אלא גם לחיים של העולם הבא. מדוע? משום שכף בטא האותיות למעשה מגיעות עד העולם הבא. כלל הדבר, כי על ידי החיים והשבח שמסודר בכף בטא האותיות אלפא בטא, הוא הופך כביכול להיות לבין העולם הבא.
מה זה כבית אותיות מגיעים עד עולם הבא?
הוא לא מסביר, הוא לא מסביר, אבל הכוונה היא כמו שהסברנו קודם, מה זה כבית אותיות? כבית אותיות זה כבית אותיות שבאמצעותם התורה מתגלה. מה זה כבית אותיות? כבית אותיות זה
האותיות שמכתובות בשפה העברית.
בדיוק. עכשיו, התורה מתגלה באמצעות 22 אותיות, נכון?
כן,
התורה כתובה בשפה העברית. אז באמצעות ה-22 אותיות של האלף, התורה באה לידי ביטוי. עכשיו, דבקות העובדה, זאת אומרת, המציאות של או ההזכרה של המזמור, נגיד כך, המזמור של אשרי יושב ביתך, שהוא מסודר בסדר של אלף בית, הוא למעשה מביא את האדם, כן, להיות מחובר, כן, מביא את האדם להיות מחובר לתורה, וכשאדם מחובר לתורה, הוא דבק בתורה, למעשה הוא דבק בחיי העולם הבא. כי מה זה חיי העולם הבא? חיי העולם הבא הם רוחניות. זה המשמעות. הם רוחניים. עניין רוחני. אז יכול להיות שזאת הכוונה שלו. ומה שהשבח הזה הולך באלפא בטא, מגיע זה עד חיי העולם הבא. מדוע? כי כף בית אותיות מגיעים עד העולם הבא. כלל הדבר, כי על ידי החיים והשבח שמסודר בכף בית אותיות אלפא בטא, הוא בין העולם הבא, והבן זה, כי כאן נאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עכשיו הוא הולך להסביר עוד נקודה. הרי הגמרא שאלה, מה היתרון של האשרי? שיש פה פסוק שרומז על כך שהפרנסה היא בהשגחה של הבורא, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הרי מצאנו פסוק דומה במזמור אחר, נותן לחם לכל בשר כי לא עולם חסדו. אז רואים שהגמרא מבינה שאין יתרון לפסוק פותח את ידיך אל מול הפסוק נותן לחם לכל בשר. אבל אז הוא מסביר, אז הוא אומר כך, והבן זה, כי כאן נאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ובמזמור הודו כתיב נותן לחם לכל בשר. אז הוא אומר, כי הלחם והבשר גשמיים ואין הרצון גשמי. אז הוא אומר, המהר"ל כבר עכשיו אומר שלכאורה לנקודה שאנחנו עכשיו הסברנו, שהמזמור של אשרי יש בו מצד אחד התייחסות אל הפרנסה, שהיא למעשה התייחסות אל החיים, אבל זה לא רק פרנסה וחיים במובן גשמי, אלא גם פרנסה וחיים במובן רוחני, משום שהרי המזמור מסודר באלף בית. זאת אומרת, לא רק זה, אתה תשים לב ותראה, כתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז איך אנחנו
פרשים? לא מוזכר אוכל.
או לא לא לא, אז יותר מזה, יותר מזה, איך אנחנו מפרשים את הפסוק? פותח את ידיך, הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו כביכול, הוא משביע לכל חי את מה שהוא רוצה. לא כל אחד רוצה אותו דבר, יש אחד שרוצה בשר, יש אחד שרוצה חלב, יש אחד שרוצה לחם, כן? אבל הוא אומר, אבל אפשר ללמוד את הפסוק הזה, וזה גם כן לא יצא מהפשט. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא דואג לכך שכל חי יהיה לו גם רצון. רצון, המילה רצון, תלוי איזה רצון. יש רצון גשמי, אבל יש גם רצונות רוחניים. הוא מסביע לכל חי רצון. זאת אומרת, חלק מהסובע שהוא נותן, זה שתהיה מציאות של רצון. אז אתם מבינים, אפשר, אם היה כתוב מסביע לכל חי לחם, היינו מבינים, מסביע לחם לכל חי, מסביע לכל חי בשר, מסביע בשר לכל חי, אבל לא כתוב בשר ולא כתוב לחם, כתוב מסביע לכל חי רצון.
מה
הכוונה? מה? אז אתה יכול להכניס
שהוא מסביע לכל חי את מה שהוא רוצה.
אמרתי, הפשט הפשוט זה הפשט הפשוט, אבל אפשר להכניס לפשט גם את המילה הזאת, הוא מסביע לכל חי רצון. הרי אמרתי, אם היה כתוב מסביע לכל חי לחם, אז כל אחד היה מבין, הוא דואג שכל אחד יסבע מלחם. היה כתוב בשר, היה אותו דבר, אבל לא כתוב לא לחם ולא בשר, כתוב רצון, כתוב רצון. אתם מבינים? כתוב רצון. אז הפשט הוא מסביע לכל, אפשר להסביר אפילו על דרך הפשט, הוא מסביע לכל חי רצון, הוא דואג שכל אחד יסבע מהרצון. זאת אומרת, מה זה רצון? רצון זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי. רצון זה משהו רוחני. מה זה רצון? אני רוצה. המילה, אני יכול לרצות בדבר גשמי, אבל עצם המושג רצון הוא משהו רוחני. אז זה מה שהוא רוצה לומר.
הוא רוצה שלכל אחד יהיה רצון?
כן, כן.
רצון?
למה ש... לא משנה, המילה רצון פירושה בדבר רוחני. רצון זה לא משהו גשמי. כן? אתה יכול לרצות במשהו גשמי, אבל רצון לא חייב להיות משהו גשמי. אז הוא אומר, כלל הדבר, הנה, ואבן זה, ואבן זה. כי כאן נאמר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. ובמזמור עוד הוא כתיב נותן לחם, הוא שם לב להבדל יסודי. שם כתוב נותן לחם לכל בשר. נותן לחם לכל בשר. לחם זה דבר גשמי, ובשר זה גם כן דבר גשמי. נותן לחם לכל בשר. לעומת זאת, במזמור אשרי, ונאמר במזמור הזה, פותח את ידיך, ואבן זה, כי כאן נאמר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. במזמור הודו, בהלל הגדול כתוב, נותן לחם לכל בשר. כי הלחם והבשר גשמיים, ואין הרצון גשמי. רצון זה לא דבר גשמי. נכון? ונאמר במזמור הזה, פותח את ידיך. והיה לו לומר, תפתח את ידיך. שהרי ידך, המילה ידיך היא אמירה לנוכח. זאת אומרת, פותח את ידיך. אז היה צריך לומר, תפתח את ידיך. אז לכאורה, מה זה פותח את ידיך? היה צריך להגיד, פותח את ידו. המילה ידיך זה אמירה לנוכח. מה זה פותח? אם אתה אומר פותח, כן? אתה צריך פותח את ידו לכל חי רצון. למה כתוב פותח? ואם אתה מדבר לנוכח, אתה יכול לבקש, תפתח את ידך, או פתח את ידך. מה זה פותח את ידיך? מה זה פותח את ידיך? פותח זה נסתר. פותח זה בנסתר. את ידיך זה בנוכח. אז יש פה מעבר, מי נסתר לנוכח. אתם מבינים? היה צריך להגיד או פותח את ידו, או פתח את ידיך. או פתח את ידיך, או פותח את ידו לכל חי רצון. נכון או לא? מה זה פותח את ידיך? פותח זה בנסתר, פותח. או אני פותח, אבל לא לנוכח. כשאתה אומר, או אתה יכול להגיד, אתה פותח את ידך, זה כן. אתה יכול להגיד, אתה פותח את ידך, אבל לא כתוב, פותח, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, פותח את ידיך לכל חי רצון. אני מבין שזה מה שהוא אומר, אז הוא אומר כך, ונאמר במזמור הזה, פותח את ידיך. היה לו לומר, תפתח את ידך, שהרי ידך הוא לנוכח. רק הוא רמז על הרצון הנסתר והבן זה. זאת אומרת, הוא אומר, גם השימוש לשון הזה, של פותח את ידיך, הוא מסביע, הוא אומר, בגלל ההמשך, בגלל שכתוב, בגלל שהחלק השני של המשפט מדבר על משהו רוחני ולא על משהו גשמי, רצון, כמו שהוא הסביר, זה משהו רוחני, אז לכן כתוב פה ברמז, הוא אומר, רק הוא רמז על הרצון. הרמז על הרצון הנסתר, זאת אומרת, יש פה שימוש לשון בנסתר, פותח, משום שמדובר פה על דבר שהוא לא גשמי, אלא דבר רוחני. לא גשמי, אלא רוחני. תמיד, כשאתה מדבר בגוף שלישי, ואתה לא מדבר לנוכח, אתה מדבר על משהו שהוא לא גלוי. כשאני מדבר איתך, אז אני רואה אותך, אני מדבר אליך, אבל אני מדבר עליו, עליו לא חייב להיות גלוי, יכול להיות שהוא לא נמצא פה בכלל, כשאנחנו מדברים על מישהו אחר, כשאתה מדבר לנוכח, אם אני מדבר עם מישהו, אני מדבר עם מישהו, אז הפירוש הוא שהוא איתי. אני מדבר עם מישהו שהוא איתי, אבל אם אתה מדבר על נסתר, הוא יכול להיות כאן, אבל הוא לא חייב להיות כאן. בנוכח תמיד, אחרי שיש טלפון, אז אפשר לדבר בנוכח גם לא, גם, גם בניסטר. אבל, אבל, אבל כשאין טלפון ואין אינטרנט, כן? אז אתה מדבר, כשאתה מדבר בנוכח, זה מישהו שנמצא איתך. אתה לא יכול לדבר על מישהו שלא נמצא איתך. נכון או לא? זה, אז, זה מה שהוא אומר. רק הוא רמז על הרצון הנסתר והבן זה. וכאמר שצריך לומר שלוש פעמים כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, כך אומרת הגמרא, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כדי שיזכה לעולם הבא. מדוע? שצריך להתעלות עד שלושה עולמות שהם רמוזים בקדוש קדוש קדוש. הנפש החיים אומר, מה זה קדוש קדוש קדוש? מה זה קדוש? אז 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 אנחנו אומרים את זה, הנה, קדיש בשמי מורמה, קדיש על הערה, קדיש לעולם ולעולמי עולמיה. מה זה לעולם ולעולמי עולמיה? הנפש החיים אומר, כשאנחנו אומרים קדוש קדוש קדוש, הכוונה היא קדוש בעולם, כידוע בקבלה מדברים על 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 עולמות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. העולם שלנו נקרא עולם העשייה. אז שלושה עולמות, הכוונה היא עולם העשייה, עולם היצירה, זה כביכול העולם שמעליו, והעולם של הבריאה זה העולם שמעליו. שלושה עולמות. אתה אומר קדוש בעולם שלנו, דהיינו עולם העשייה, קדוש בעולם היצירה, שהוא העולם כביכול שמעל עולם העשייה, וקדוש בעולם הבריאה. כן? והם רמוזים בפסוק הזה. קדיש בשמי מרומא, קדיש על הערה, קדיש לעולם ולעולמי עולמיה. שיש שלוש מעלות. עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר שלמעשה יש שלוש מעלות עד העולם הבא. ולכך אמר האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, הוא בן עולם הבא, וכל זה מחויב האדם בכל יום. טוב, הלאה. ואסור לספר בין השתבח ליוצר אור. הגמרא אומרת שאסור לדבר בין השתבח ליוצר אור, אסור להפסיק בדיבור, שכל אשר תקנו הכל הוא שבח אחד אל הקדוש ברוך הוא, ואינו דומה להלל של יום טוב. הרי הוא הביא בהתחלה, בקטע הקודם הוא הביא את הגמרא במסכת שבת, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. הגמרא אומרת, מה הכוונה יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום? הגמרא אומרת, כל האומר הלל בכל יום, יש בזה גריעותה. הלל צריך להאמר בזמנים שצריך להאמר, אבל אם אדם יגיד הלל בכל יום, זה לא שבח. אז אומרת הגמרא, מה שכתוב יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום, הכוונה היא פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה באמת נאמר בכל יום. אז עכשיו הוא אומר, ואינו דומה להלל של יום טוב. פסוקי דזמרה נקראים הלל מצד אחד, אבל הם אינם דומים להלל של יום טוב. למה? דעתה מפני שאינו בכל יום ויום, רק ביום טוב הוא נחשב שבח לפני עצמו על הנס שנעשה. למשל, אנחנו אומרים הלל בפסח, אנחנו אומרים הלל בסוכות, כן? ולכך שם תקנו ההלל אחר תפילה. אבל השבח שבכל יום ויום אינו כך, אבל הוא קודם. זאת אומרת, הוא שם לב, זה נקרא הלל כמו שאמרנו, וזה נקרא הלל. זה הלל שנאמר לאחר התפילה, הלל של יום טוב נאמר לאחר התפילה, הלל בכל יום נאמר קודם התפילה. וזהו, הוא מסביר מדוע, וזהו הסדר הראוי, כי תחילה יש לשבח את השם יתברך על פעולתו שהוא פועל בעולם דברים גדולים, כמו שנזכר במזמורים האלה. ואחר כך יש לתת אליו ברכה על המאורות שנתן לעולם, ובו נהנים הבריות. לכך על זה יש לברך, וכל שכן על התורה. ואת הברכה הראשונה, ברכת יוצר אור, זה על המאורות, יוצר המאורות. הברכה השנייה, ברכת אהבה רבה, זה ברכה על התורה, כידוע, נכון? לכך על זה יש לברך, וכל שכן על התורה, ולכך אחר זה אהבה רבה, ואחר זה יציאת מצרים, הניסים שעשה עמהם, הגיעה לישראל, זה ברכה ליציאת מצרים. הניסים שעשה עמהם, ועל זה באה הברכה, והברכה יותר מן התהילה. זאת אומרת, יש תהילה ויש ברכה. מדרגת הברכה היא יותר גדולה מן התהילה. איך אני רואה, אומרו, שכתוב בנחמיה, אנחנו רואים את זה בעברך דוד, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז מה רואים? שהקדימו את, הוא מקדים בפסוק את הברכה לתהילה, שמקדים הברכה לתהילה. מדוע? כי הברכה יותר עליונה, כמו שמוכיח לשון ברכה, ולפיכך קודם, זאת אומרת, כמו שאומר, גם זה משמעות הלשון, הברכה יותר עליונה. מה זה ברכה? ברכה זה שפע, ריבוי. הברכה יותר עליונה מהתהילה. הברכה זה התייחסות לשפע שיורד אל המציאות. ולפיכך קודמם הזמירות שהם תהילה, מעניין, זאת אומרת, עולים מהקל אל הכבד, מהדבר הפחות חשוב אל הדבר היותר חשוב. הרי אמרנו שהברכה היא במדרגה יותר גבוהה מהתהילה. עכשיו, פסוקי דזמרה, כמו שהוא אמר קודם,
תהילה,
הללויה, כמו שהוא הסביר. אבל מפסוקי דזמרה אתה עולה לברכה. מפסוקי דזמרה אתה עולה לברכה. הברכה של יוצר המאורות, ברכת אהבה רבה, הברכה של גאל ישראל, זה מה שהוא אומר. ולפיכך קודם הם הזמירות שהם תהילה, אחר כך ברכות קריאת שמע, אשר הברכה הראשונה על האור שבא מלמעלה, מעניין, הברכה הראשונה על האור שבא מלמעלה, השנית אהבה רבה שהיא על התורה שנתן השם יתברך, והוא עוד יותר. זאת אומרת, מה פירוש עוד יותר? זה מדרגה יותר עליונה ממדרגת האור, ואמת ויציב מה שהוציא אותם ממצרים. ודבר זה קבעו אחר קריאת שמע. הוא רוצה להסביר מדוע שתי הברכות מקדימות את קריאת שמע, וברכת אמת ויציב היא המאוחרת. אז הוא אומר, ודבר זה קבעו אחר קריאת שמע, מפני שהוא דבר מחולק משניים הראשונים. זאת אומרת, הברכה על יציאת מצרים מחולקת באופן יש בינה לבין שתי הברכות הראשונות הבדל יסודי. שתי הברכות הראשונות הם על מה שהקדוש ברוך הוא נתן. מצד אחד נתן את המאורות, הוריד את האור למציאות, ומצד שני נתן את התורה. לעומת זאת, הברכה השלישית היא משהו אחר. זה מה שהוא אומר, מפני שהוא דבר מחולק מן שניים הראשונים, כי יציאת מצרים, מעניין משהו, תראו את ההגדרה, יציאת מצרים שהוציא את ישראל בניסים ונפלאות שלא בטבע. זאת אומרת, זה משהו שהוא חריגה מטבע המציאות. זאת אומרת, נסביר כך, המאורות במציאות שייכים לטבע, זה טבע המציאות. בראשית ברא אלוקים, וירא אלוקים את האור כי טוב, וירדל אלוהים. אחרי זה ויעס מאורות ברכי השמיים. הם שייכים לסדר המציאות. אותו דבר גם התורה. כן? הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. התורה שייכת לסדר של המציאות. אומר, יציאת מצרים לא שייכת לסדר של המציאות. היא חריגה מן הסדר. כל המציאות של יציאת מצרים היא חריגה מהסדר של המציאות. אז יש הבדל בין הברכה ליציאת מצרים, ולכן הן מסודרות באופן כזה. יש שתי ברכות ראשונות לפני קריאת שמע, הברכה ליציאת מצרים היא אחרי. היא לא שייכת לשתי הראשונות. אור ותורה, אור ותורה. האור והתורה שייכים לסדר של המציאות. המאורות והתורה שייכים לסדר של המציאות. ולכן זה לפני. לעומת זאת, יציאת מצרים אחרי קריאת שמע, כי היא מחולקת מהם. זה ברכה אחרת לגמרי. כן? היא גם כן ברכה על מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אבל משהו אחר. מה האחר? האחר זה חריגה מהטבע. כל המציאות של יציאת מצרים לא שייכת לסדר של המציאות. היא משהו שהוא מעל המציאות. משהו שהוא לא שייך לסדר של המציאות.
אם אנחנו מזכירים את עולמות של עשייה, יצירה
ובריאה.
בריאה, מדוע אומרים יוצר אור
ובורא
חושך?
נו, מה השאלה? אתה שואל למה כתוב יוצר? אני לא יודע.
אור נראה איזה דבר יותר עליונה מחושך.
מה?
אור
זה שאלה, לא יודע, זה שאלה בכל מקרה. מה זה יוצר אור ובורא חושך? תשאל יותר טוב, מה זה בורא חושך? צריכים לברור חושך? חושך לכאורה, חושך לכאורה זה במקום שאין אור, זה לא, כן? זה היעדר אור. אז רואים שלא כך, רואים באמת, באמת יש מקום לדייק, שמדובר פה באמת על חושך כמשהו חיובי, כמשהו שצריך בריאה, לא היעדר אור, אתה מבין? ככה יוצא. כן. אז נראה עוד פעם, ודבר זה קבוע אחר קריאת שמע, מפני שהוא דבר מחולק מהשניים הראשונים, כי יציאת מצרים שהוציא ישראל בניסים ונפלאות שלו בטבע, כלל הדבר האור שהוא בא מלמעלה, והתורה שהיא עוד יותר עליונה, עוד יותר על זה, הכוונה יותר עליונה, ויציאת מצרים בשינוי העולם, כל אלו דברים הם גדולים ועליהם באה הברכה שהיא יותר מתהילה, והכל הוא בסדר הראוי. ומכל מקום הם מתחברים, מה שבא עליהם התהילה ומה שבא, זאת אומרת, גם אם אני אומר שיש הבדל בין תהילה לברכה, אבל התהילה של פסוקי דזמרה והברכה של ברכת יוצר המאורות וברכת אהבה רבה, הברכות של קריאת שמע, מצד אחד הם אני אומר יש חילוק בין ברכה לתהילה, אבל מצד שני שני הדברים האלה מתחברים, וכדי שהם יתחברו כדין, חז"ל יש להם ביקורת על מי שמספר, מי שמדבר בין השתבח, כמו שהגמרא אומרת, בין השתבח ליוצר, מי שסך בין השתבח ליוצר, לכך אסור לספר ביניהם. פרק זין, מצוות קריאת שמע. ציווי השם יתברך לייחד שמו ערבית ושחרית, כי כך מחויב בערבית להודיע כי בלילה בהיעדר האור, כי כל הנבראים כאילו יש בהם היעדר הוא החושך. בלילה בהיעדר האור כל הנבראים כאילו יש בהם היעדר והוא החושך, ואז יש לייחד שמו, כי הוא יתברך אחד מצד הזה שכולם יש בהם היעדר, כמו שמורה הלילה והוא קיים, לכך הוא אחד. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שהמציאות של הלילה היא אמירת קריאת שמע בלילה. הוא אומר יש בה, באמירה הזאת, הכרה כביכול במה שהלילה מצביע עליו. הוא אומר מציאות הלילה היא היעדר מציאות, אבל זה לא היעדר מציאות נקודתי, אלא זה היעדר מציאות כללי, והעובדה שיש פה היעדר מציאות כללי היא מראה, זה מה שהוא אומר, היא מראה על ייחוד הבורא. זה מה שאני אקרא את הלשון שלו, הנה, כי הוא יתברך אחד מצד הזה. זה מביא להכרה בייחודו של הקדוש ברוך הוא, באחדותו של הקדוש ברוך הוא, מצד הזה שכולם יש בהם היעדר, כמו שמורה הלילה, כולם, כל המציאות יש בה היעדר כמו שמורה הלילה, מצד שני הוא קיים, לכך הוא אחד. זאת אומרת, מצד אחד הקיום של הבורא כנגד היעדר המציאות, זה מורה על ייחודו של הבורא. וביום הכל נמצא, ולכך יש לייחד שמו גם כן. למה? אז הוא אומר, כי מאיתו נמצא הכל. כמו שבערב אליו נאסף הכל, והכל כביכול נמסר בידו, כמו שהפסוק אומר, בידך הפקיד רוחי, וכך מאיתו נמצא הכל, ובבוקר שהכל נמצא, יש לייחד שמו כי הוא אחד, כי ממנו נמצא הכל. זאת אומרת, קריאת שמע, כייחוד שמו יתברך, צריכה לבוא לידי ביטוי בשני מצבים מתחלפים ביממה. יש מצב שבו ניכרת אחדותו בהיעדר המציאות, ויש מצב שבו ניכר את אחדותו ביצירת המציאות, כביכול בחידוש של המציאות. כן? אז לכן בשני המצבים האלה יש צורך לייחד את שמו, שזה אמירה של קריאת שמה. והנה הוא אחד מצד הערב שאליו נאסף הכל, בידו הוא התברך אחד. אין מצד הבוקר שהכל נמצא הוא אחד, כי מאיתו נמצא הכל, ומאחר שמאיתו נמצא הכל הוא התברך אחד ואין זולתו. ועל זה באה מצוות קריאת שמה בערב ובבוקר, וביום מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובלילה מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. מה הסבר? כי יש לשבח בכל יום את השם יתברך בשבח שלם ומלא, אשר השבח השלם והמלא על ידי מספר שבע. ודבר זה מבואר במקום אחר כידוע כמספר שבע, שזו רומז אל המציאות, אל המציאות השלמה. וזה שאמר שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. כן, דוד המלך אומר שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך, כלומר שיש להלל את השם יתברך שבע שהוא שבח שלם. וכמו שמורה עליו שם שבע שהוא מלשון סביעה, כן, המילה שבע תהפוך את השין לסין, זה סבע, סובה, סבא, כי מספר הזה יש בו סביעה ושלמות. ולכן דוד המלך אומר שבע ביום היללתיך, והיום והלילה ביחד ראויים למספר שבעה, ודבר זה מבואר לחכמים ולנבונים. ואילו שבעה ברכות שתקנו שתיים, זאת אומרת, זה הסיבה גם שבברכות קריאת שמע ערבית ושחרית יחד יש שבע ברכות, ארבע בערב ושלוש בבוקר, נכון?
שבע ברכות.
מה?
שבע ברכות,
כן, כן.
שבת ומועד
כן. ושמונה. כן, ואילו שבע ברכות שתקנו שתיים לפניה, אחת היא יוצר אור ובורא חושך. וכמה, הגמרא אומרת, למה מברכים יוצר אור ובורא חושך? שצריך להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. אתה מזכיר ביום יוצר אור ובורא חושך, שזה הכוונה לילה, ובערב אתה אומר להפך. איך אנחנו אומרים? איך אומרים? אשר בדברו מעריב ערבים, החומה פותח שערים, פונה משנה איתים, מחליף את הזמנים, סדר וכוכבים, משמעותיהם ברקיע כרצונו, אשר בדברו בורא ולילה, גולל אור מפני חושך, או בורא יום ולילה, בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך. אתה מזכיר גם את האור וגם את החושך, כן?
חושך אתה מזכיר את האור קודם, ובורא,
כן, כן.
בורא אור.
גולל אור מפני חושך. מה? גולל אור.
גולל אור.
גולל אור מפני חושך כתוב. כן? בורא יום ולילה. בורא יום ולילה כתוב. בורא יום ולילה. וגולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. כן. אז הוא אומר, ונראה הטעם שצריך להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. מעניין מאוד מה שהוא אומר. כי אין הזמן מחולק. שרי כתוב, ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד. מצד אחד כתוב ואי ערב ואי בוקר, זאת אומרת יש ערב ויש בוקר, אבל ואי ערב ואי בוקר יום אחד. מה הכוונה יום אחד? זה הכל אחדות אחת. זה נכון שזה זה, זה, זה ערב ובוקר, אבל הכל אחד. ואילו היה הלילה מחולק מן היום, לא היו שניהם יום אחד. רק אין הלילה והיום מחולק לעצמו.
זה אחד הסיבות שכתוב יום אחד ולא יום ראשון.
כן, 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 בהחלט. הוא רוצה להגיד שזה זה 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 הנקודה. כן, ולפיכך צריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. מדוע? כי היום מחייב את הלילה והלילה מחייב את היום, ואין זה בלא זה, כיוון ששניהם משלימים זה לזה עד ששניהם ביחד יום אחד. ואם היה מזכיר היום בפני עצמו או הלילה בפני עצמו, היה שבח השם יתברך על חצי דבר, ואין ראוי לשבח את השם יתברך על חצי דבר. אז אלא מה? אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על דבר שלם, זה מה שהוא אומר. ועוד כי הלילה והיום הוא אחד, וזה מורה כי השם יתברך אשר ברא אותם הוא אחד. זאת אומרת, זה שיש יש ביום ובלילה יש אחדות, אז הוא אומר, זה, 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 זה מורה כי השם יתברך אשר ברא אותם הוא אחד. כי אם לא היה מזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, רק היה מזכיר היום בפני עצמו מצד אחד, והלילה בפני עצמו, אז אפשר, אז המשמעות הייתה שהלילה והיום מחולקים והם כמו הפכים. ואם כן היה חס ושלום דבר זה, כמו שהיו אומרים צעת מנים, כי יש כאן שתי רשויות, והיו אומרים כי הפעולות המחולקות שהן בעולם, כן, זה יסוד שכבר ראינו, העובדה שיש בעולם מצד אחד יום, מצד שני לילה, אור וחושך, משמע שיש בו כמה כוחות, ואנחנו אומרים לא, כמה הכוחות האלה המגמה שלהם היא אחת. אז ממילא זה נכון שנראה כשני דברים, אבל שני הדברים האלה משלימים אחד את השני. כן, נכון, נכון, בדיוק. והיו אומרים כי הפעולות המחולקות שהן בעולם, דבר זה מורה על פועלים מחולקים. וכאשר שאנו באים עתה לייחד שמו, אם היה מזכיר מידת יום ביום ולא היה מזכיר מידת לילה, כאילו היה כאן פעולה מחולקת. ואם כן חס ושלום, היה זה מורה על חילוק פועלים. ולכך צריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, כלומר שהיום מתחבר עם הלילה עד שהוא יום אחד, עד שהם יום אחד. ואם כן, אין כאן פעולות מחולקות, אלא יש פה אחדות, והפועל הזה אחד. ועד רבה, כאשר הם שני דברים מחולקים, והם, אומר עכשיו יסוד נוסף, לא רק זה שאנחנו רואים שהיום והלילה אחד, אלא ככל שיש חילוק יותר גדול, זה מעיד על אחדות יותר גדולה. זאת אומרת, המשיכה לקצוות היא, זאת אומרת, ככל שהחילוק נראה חילוק יותר גדול, אני אומר, ההשלמה היא יותר גדולה. זה מה שהוא אומר, אני אקרא את זה בפנים. ועד רבה, כאשר הם שני דברים מחולקים, והם דבר אחד, מורה על אשר ברא אותם הוא אחד. כי הוא התברך שהוא אחד, זאת אומרת, כי הוא התברך שהוא אחד, הוא מקשר ומאחד את הדברים אשר הם מחולקים, כמו שביארנו והערכנו מקום אחר. זאת אומרת, מצד אחד הם מחולקים, אבל 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 יש פה גורם שהוא מאחד אותם, כן? כי אין כאן, כמו שביארנו והערכנו מקום אחר, כי אין כאן מקום זה, ופירוש מבואר הוא זה. וברכה ראשונה תקנו על העולם הזה שהאור, למה את הברכה הראשונה מתקנים על יוצר אור? שהאור הוא המעלה היותר של העולם, שהוא נברא תחילה, כן? ביום
היותר
גדולה, היותר גדולה, כן. הדבר היותר, הדבר שנמצא במעלה היותר גדולה במציאות. וברכה שנייה תקנו על נתינת התורה, שהתורה היא על העולם הזה, כן? היא מעל המציאות. ודבר זה נתבהר במקומות הרבה מאוד, שהתורה היא על העולם הזה. אחר כך סידרו קריאת שמה, שהוא כנגד מלכות שמיים, וזה כי מלכותו היא עוד מדרגה עליונה על התורה. זאת אומרת, יש פה כמה מדרגות. המדרגה הראשונה היא מדרגת העולם. אז במדרגת העולם דיברו על הדבר שהוא במעלה יותר גדולה במציאות, שזה האור. המדרגה השנייה היא המדרגה שהיא מעל העולם, התורה. והמדרגה השלישית היא מדרגה עוד יותר עליונה מהתורה, מלכות השם. מלכות השם זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מלכות השם, זה המדרגה שהיא מדרגה עוד יותר עליונה, כן? שאנו אומרים תחילה שהוא השפיע את האור, אחר כך אנו אומרים שהוא משפיע את התורה, אחר כך אנו אומרים שהוא יתברך אחד. ודבר זה יותר מדרגה עליונה, מה שהוא מתעלה במלכותו יתברך על הכל. ולפיכך אחר קריאת שמה קבעו ברכת אמת ויציב, שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מצרים לידי ניסים ונפלאות, וברכה זאת מתחייבת מקריאת שמה, כי בקריאת שמה שהוא יתברך אחד, וזוהי מלכות שמיים, מפני שהוא מלך נבדל מהכל ומושל על הכל, עד שהוא יכול לעשות ניסים ונפלאות בעולם, כמו שעשה במצרים. ולפיכך אחר קריאת שמה שהיא מלכות שמיים, באה הברכה של אמת ויציב, שהוא מחדש ניסים ונפלאות שלא כמנהגו של עולם. כי אם היה לו שיתוף עם הנמצאים, אז לא היה זה אחד. ובמה שהוא נבדל מן העולם, מושל עליו, עושה בעולם כרצונו, מסוגל לשנות את הטבע, כמו שהוא הזכיר קודם, שזה ברכת אמת ויציב, משהו שלא שייך לסדר הרגיל של המציאות. ובזה בא לידי ביטוי עובדת היותו של הקדוש ברוך הוא אחד, כן? מושל במציאות באופן מוחלט. עד כאן. חזקו ואימצו.